שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלום.
מה שלומכם?
ברוך השם.
פרשת חוקס.
לסחוקס התוירו.
נו, מה אתה אומר לנו, מה זה חוק, מה?
חוק. אנחנו, בואו נשלב את זה עם העניין הדיומה. אנחנו בעידן הקורונה, הרב יהושע לייבזון כתב איזה מאמר, מאמר מאוד יפה בעניין. הוא מביא שתי סיפורים שהתפרסמו. אמנם זה על גויים, אבל הוא אומר, לפני שאני אביא לכם את הסיפור על גויים שצריך ללמוד מהם כביכול, מה שאפשר ללמוד מהם, אז הוא מביא את הדברים של האור החיים המפורסם. הדברים המפורסמים של האור החיים הקדוש, של בגבי טומאה וטהרה באדם. כידוע גוי, גוי לא מטמא. לא אחרי מיטתו, אין לו רוח רעה לפני מיטתו. באנג'ל, שהעובדים שאינם יהודים באים לעבוד, הם לא צריכים לטול ידיים. משנה מהיהודים שצריכים לטול ידיים שמונה פעמים. כי כל יהודי שיש לו רוח רעה בבוקר. חשש לאז, אז המשגיח כשרות שם, כולם נוטלים ידיים. אבל למעשה גוי, אין לו רוח רעה, הוא גם לא מטמא אחרי זה. אז האור החיים מסביר את זה, שאומר אדם, אדם שיהיה לו, מוציא לפח שתי כלים, פח אחד מלא בזבל, ועוד פח שהיה בו דבש, שנגמר בו הדבש. הוא אומר, לאיפה ילכו כל הזבובים והשקדים? אולי הם ילכו לדבש? אומר האור החיים הקדוש, זה בדיוק, זו זכות כזאת תוירו, הוא אומר את זה על העניין של טומאה וטהרה. שזה מה שהקדוש ברוך הוא, החוק כזאת תוירו, הטומאה וטהרה, שיש זה אצל יהודים. והוא אומר, וכיוון שכך, אז תמיד הכוחות השליליים, הטומאה וכולי, ירצו להידבק בקדושה. וזה כמו המשל שהזבובים רוצים להידבק בדבש ולא בזבל.
מה הסיפורים?
הוא מביא שתי סיפורים קצרים על אנשים שעשו מאמץ גדול לשבור את הסגר שנכפה עליהם ולהגיע לבני משפחתם. הוא מספר על אחד בארגנטינה, חואן קרלוס בייסטרו. מחילה מכבודו אם לא אמרתי נכון את השם.
אם הוא שומע אותנו אנחנו מתנצלים.
הרבה זמן היה אימונים להגיד את השם הזה בקלות. הוא היה בפורטוגל, שנקפה עליו הסגר, והשם ירחם, אבא שלו, היה אמור לחגוג בחודשים הקרובים, יום הולדת 90, בן 90 למה אומרת המשנה, רב שלם?
בן 90 לחגיגות.
בן 90 לחגיגות הקורונה.
כן.
והוא לא ידע מה הוא עושה, אז הוא לקחה לו סירה, סירה של 9 מטר, 8.8 מטר, מפורטוגל לארגנטינה, רב שלם. אתם למדתם ליבה.
כמה זמן?
אז לחצות את האוקיינוס, אלפי קילומטרים. הוא החליט שהוא עושה את זה, רב שלם. במשך 3 חודשים, הוא נסע עם האונייה שלו הזאת. כמובן שעל הדרך שהוא עבר, הוא אומר שהוא יכול לספר סיפורים, גלים גבוהים, כמעט נשבר לו התורן, מאבק קשה מול הגלים, ובלי סוף. אבל בסוף הוא הצליח.
וואו.
אחרי 3 חודשים הוא הגיע, הוא חשב שהסגר יהיה ארוך, ושלא יכול להיות טיסות הרבה זמן, בחלק מהדברים הוא בוודאי צדק. הוא הצליח להגיע. זה סיפור אחד. למד לנו על מה זה, אין דבר עומד בפני הרצון.
וואו, מדהים.
הסיפור השני רב שלם, שזה גם מראה על גודל המסירות, ואין דבר עומד בפני הרצון. על איזה אדם יקר, יקר מאוד, עובד בשדה התעופה באודו, במומבאי. וגם שם הכריזו על הסגירה של הסגר בכל המדינה, אין יוצא ואין בא, כולם נשארים בבתים. הוא מאוד מאוד רצה להגיע הביתה. 1400 קילומטר היה המרחק, רב שלם.
מאיפה לאיפה?
מהשדה תעופה לבית שלו. 1400 קילומטר זה כמו לנסוע מקצה ארץ ישראל לקצה השני, הלוך וחזור כמה וכמה פעמים. בכל אופן, ואי אפשר לנסוע, כבישים סגורים, מחסומים, אבל מה? מישהו עובד חיוני רב שלם, כמוכם.
נכון, נכון.
עובד חיוני יכול לנסוע.
אחד הדברים, כן.
אז הוא שכר, הוא השיג איזה מסעית גדולה, קנה 28 טון בצל. רב שלם, כמה בצלצלים זה נראה לכם יוצא?
חזק.
הרבה מאוד, והעמיס אותם, וככה במשך 3 ימים, כמעט והוא לא ישן, הוא אומר, פחד שעוד מעט גם לעובדים חיוניים ולבצלצלים לא ייתנו לעבור. ככה במשך 3 ימים הוא נסע עם המסעית מקצה אחד של הודו לקצה השני. הודו מחולקת שם למדינות.
כן.
המדינה עצמה מחולקת, ככה הוא אומר, עבר 3 מדינות. עבר במשך 3 ימים, נסע ובשעות אויבו, הוא הגיע. אבל כשהוא הגיע לשם, רב שלם, אמרו לו, ממתי אדוני מוכר בצל? אדוני מטיס מטוסים. שם עלו כבר על התרמית שלו, אז היה צריך להיכנס להסגר. אז נתנו לי להיכנס להסגר עם הבצלים בבית שלו שם. אז בצל רב שלם לא חסר להם, בצל יש שאפשר לעשות הרבה דברים טובים עם בצל.
נכון, נכון, 25 טון בכלל.
28.
כן.
אל תזלזלו בשלוש טון. ואז זה אומר הרב לייבזון, למלא אותנו את השאיפה ולעמוד במשימה.
כוח הרצון של בן אדם, מה שהוא יכול לעשות, יכול להפוך את העולם. ישר כוח רב אברום, גם בפרשה שלנו כתוב, אודום כי ימות באוהל. מה זה אודום כי ימות באוהל? מה זה רב אברום? שממית את עצמו באוהלה של תורה. מסופר, נספר את הסיפור ככה, אלא, בוא נגיד, סיפור חייו ותחילת, בכל אופן, סיפור חייו של הרב אוזנר. נכון, הרב של שכונת זיכון מי, מחבר ספר שבט הלוי, וממש מגדולי מגדולי הפוסקים שזכתה ארץ ישראל, ארץ הקודש להעמיד.
ויהדות כולה.
נכון. הרב אוזנר נולד בווינה, באוסטריה, ובצעירותו הוא גם למד שחייה. אנחנו מספרים את הפרט הזה כי זה יעזור לו מאוד בהמשך החיים. וגם אשתו, לעתיד, גם למדה שחייה.
ו... יש את המשנה, המשנה רב יהודה.
לעולם ילמד את בנו אמנות, נכון, נכון.
שלמד אותו לשחות.
נכון, נכון, יפה. והוא היה אברך צעיר, השבר שלו היה שיר גדול, ועזר בו כלכלית, עזר לו הכל. יום אחד שהוא חוזר ככה מהכולל, היה לו כבר ילד בן שנה וחצי, וכבר הרעמים...
הרוחות
המלחמה. של הצורר הנאצי כבר התחילו שם לבור. הוא ראה קבוצת אוסטרים שצועקים ככה ליהודים. אתם תפסיקו לאכול את הלחם שלנו כבר. אנחנו נראה לכם מה זה. ואת מבטי השנאה, הוא בא הביתה ואומר לשבר, אני לא יכול להישאר פה יותר. פה זה לא ייגמר טוב. השבר שלו, מה, לאיפה תלך? מה אני הולך לארץ ישראל. בארץ ישראל אז שלטו הבריטים. ומי שקבע את האישורי כניסה להיכנס לארץ, זה היה קבוצה של, היה מנדט שמה של יהודים שהיה להם דעה אצל הבריטים, אבל הם דאגו רק שחילונים יגיעו לארץ ישראל, הציונים, שלא יגיעו כל מיני חרדים. אמר לו השבר שלו, איך תגיע לארץ ישראל? זה גם מסוכן. אמר לו, יותר מסוכן פה. אז הם התווכחו, אמרו, בוא נשאל איזה גויין שם, איזה תלמיד חכם גדול, נשאל אותו. יכול לשאול את התלמיד חכם, והוא אמר, הכל מעלים לארץ ישראל. תעלה לארץ ישראל, ודאי שמה
יהיה
יותר טוב. מה יהיה עם הילד? אז הוא סיכמו שהם ישאירו אותו אצל השבר שלו, הוא קיבל ברוכה מאיזה רב גדול של הילד הזה. כן, לילד הזה לא יהיה רק כל רע, והוא ינצל, כך גודל שם גדול בירך אותו. באמת בעזבו הוא ואשתו, עזבו לארץ ישראל, שתבין, עזבו בית עשיר, כן, עזבו בית מסודר. הם עשו לספינה, והספינה התקרבה לארץ ישראל, ואיך שהתקרבה לארץ ישראל, הבריטים לא נתנו לספינה להגון בארץ.
כמו שהם עשו לכל האוניות.
כן, ולא רק זה, אלא גם נגמר הדלק באונייה. רב החובל אמר, כולם נקפוץ. שניהם קופצים למים, הם התרחקו מכל הקבוצה מטעמי צניעות, הם התרחקו מהם. וזה היה חודש, הלילה השני של נר חנוכה, של חודש כסלו.
סוף החודש.
סוף החודש.
ואין ירח.
גלים, חושך, קור. בקיצור, הוא ואשתו לא יאמן, האונייה חנתה 2 קילומטר מנתניה.
מהחוף.
מהחוף, כן.
הוא מרחק עצום.
כל הנושאים, רק 6 ניצלו. 6 ניצלו, והוא ואשתו.
מה היו מהשישה האלה?
ניצלו ניצלו והצליחו להגיע לחוף. הם הגיעו לחוף ככה רטובים עד לשד עצמותיהם באמצע הלילה. קיצו דפקו בדלת אצל, חיפשו מקום שיש מזוזה, דפקו בדלת. אחד, אמצע הלילה, אחד כאן, רואים פתאום שני אנשים כאלה. הוא מיד זרק אותם מהבית, פחד, אולי באמצע חלום.
השד.
כן. בבית השני, כבר פתחו להם, נו להם גדים, נתנו להם להתקלח, נתנו להם קצת כסף להמשיך הלאה. הרב אוזנר תמיד היה אומר לילדים שלו, שיאנקו ובינו אומר, כי במקלי עברתי את הירדן, אני לא היה לי כלום.
אפילו לא מקל
לא היה לי. טוב, עם הקצת כסף שהיה להם, הוא עלה לירושלים, ואז הוא על המקום, שהוא הגיע לירושלים, הוא כבר אסף סביבו קבוצת אברכים, והתחיל ולמד איתם הלוכה, ואז הוא התחבר לכולל, כולל מאוד חשוב, הכולל שלמד שם הרב שלמה זלמן אורבך, ולא היה לו כסף לכלום, אפילו נסיעות, לא היה לו כלום לנסוע לכולל, הוא ביקש שאם יוכל, הוא מתחייב ללמוד גם בדרך לכולל, ואז זה ייחשב לו כמו שמירת הזמן, שישלמו לו גם, גם על הזה. ואשתו, שהייתה אשת פינוקים, כן, לא הייתה רגילה לעבוד כלום, הסתובבה וחיפשה להיות עוזרת בית בכל מיני מקומות, ומנקה בכל מיני מקומות, הכל בשביל שבעלה יוכל פה בארץ ישראל לשבת וללמוד. הרב דושינסקי, הרב של העידה החרדית, הוא סיפר שהוא היה גר מול הרב אוזנר, הרב אוזנר בא לדבר איתו בלימוד הרבה. הוא אמר, כשהייתי מסתכל בחלון, תמיד הייתי רואה אותו, הייתי רואה אותו שהוא לומד. לא ראיתי אותו אף פעם שהוא לא למד. כשהוא עבר, במשך החיים שלו, שהוא עבר ניתוח, הוא עבר התקפה לב, הוא זהה בבית חולים, והבן שלו בא לבקר אותו. בא לבקר אותו, ופתאום הוא אומר, ברוך אתה, בלי שנאמר, זה מברך שחיונו וקיימונו וגיונו לזמן הזה. אבו זה נבעל, מה שחיונו? אומר לו, אבא, זה פעם ראשונה שאני רואה אותך עם פיג'אמה. אומר, אני לא, הוא לא ראה, כשהוא הלך לישון, הוא לא ראה את אבא שלו עם פיג'אמה, וכשהוא קם בבוקר, הוא לא ראה עם פיג'אמה, הוא תמיד ראה את אבא שלו לבוש עם גדים, יושב ולומד, זה מה שהוא ראה כל הזמן.
יפה.
רב, 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 אני רואה את המתח על הפנים שלכם. מה קורה עם הבן שלו? אני רואה
שאתם... שנה וחצי.
או, או.
אז באמת, לשאול, מי יודע.
רוחות המלחמה שם של אירופה, באמת, מה שהיה היה, המלחמה שם פרצה, והאבא מסר את הילד לאיזה הסבא. גויה, סבא, נכון, מסר את הילד לאיזה גויה, והוא אמר לה, אם תשמרי עליו עד סוף המלחמה, נשלם לך סכום מאוד מאוד גדול. והגויה הזאת היא לא סתם, היא שמרה לה, והיא הייתה ממש חסידת אומות העולם, היא דאגה לו, לא ולא עוד ילד. וכל הזמן הכביעה אותו, כשאול פעם שהיה הנאצים היו מגיעים ומחביעים אותם, ולא רק זה רבבו, תשמע, פעם אחת השכנים הלשינו שהם מחביאה יהודים, הגיעו הנאצים, ואיימו עליה, אמרו לה, את חייבת מיד עכשיו להביא את היהודים, יש את מחביאה, אמרה, אני לא מחביאה שום יהודים, לקחו את בעלה, אמרו להם, אתה לא, אם את לא עכשיו מסגירה את, 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 את היהודים שאת מחביאה, אנחנו יורים בבעלך, וירו בבעלה, והרגו אותו, ועם כל זה היא לא הסגירה כלום, ממש חסידת אומות העולם. ובאמת הבן הזה שרד את כל המלחמה, ואחרי זה גם הגיע לאנגליה, ואז התאחד עם ההורים שלו, לא יאמן. הרב אוזנר בגיל 26, אני אמשיך לחזור לרב אוזנר, בגיל 26 מינו אותו לדיין בבית דין של אבדץ. בגיל 26, בארץ ישראל, כן. וזה התפרסם מאוד, דיין שדה בבדץ, דיין כזה דיין צעיר, זה היה כתוב בעיתון. חזון איש, שמע על זה. אמר, אני רוצה להכיר את האברך הזה. האברך הזה, אז הוא קרא לו אליו, הוא בא אליו, הרב אוזנר, ומאז הרב אוזנר, סליחה, חזון איש, חיבק אותו, ועשה, אמר לו שהוא רוצה שהוא יהיה רב פה בבני ברק, בשכונת זיכרון מאיר, והכל השאר היסטוריה, הוא היה רב שם, וחיבר את כל הספרים שלו, וממש, כל עם ישראל, זכה וזוכה, מהפסקים, ליהנות מהפסקים, של מורן הרב אוזנר, זה סיפור חייו איכשהו...
בתמצות.
בתמצות, כן, ממש כך.
יפה מאוד, יפה מאוד. הרב הגאון, רב מיכל צוקר שליטה, הביא סיפור מאוד מעניין, שסיפר הרב מישקובסקי, על הרב שך, איזה בחורה אחת מסמינר אור החיים. זה נראה יתומה מאבא, והאמא הייתה אישה מבוגרת, שחזרו בתשובה, ככה גששו את דרכם, אז אותו נערה מסמינר אור החיים, היה לה איזה דיין חשוב בבני ברק, שאיתו הייתה מתייעצת, הוא היה כמו אבא רוחני שלה כזה. והיא היום, היא נפגשה עם, היא הייתה בשידוכים, נפגשה עם איזה בחור, כמה פגישות, והיה לה הרבה לבטים, כן להתקדם, לא להתקדם, לסגור, לא לסגור. אז היא תייעצה איתו. והדיין, לפי מה שהוא שמע, זה לא נשמע לו.
נורא.
אבל הוא לא רצה להגיד לו, הוא פחד.
ככה, בום, כן.
אז הוא הלך לשאול את הרב שך. אמר לו, הרב שך שמע את הצדדים, כן ולא. אמר לו, אל תגיד כן ואל תגיד לא. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, אם אתה תגיד לה כן, אז יהיה לה איזה בעיה איתו, כמו שהצגת איזה בעיות, אז תגיד, זה בגלל שהוא אמר לי. אם תגיד לה לא, אז מסתובב ברבות הימים, היא תמצא את השידוך שלה אצל מישהו אחר ותתחתן. וכשיהיה לה בעיות איתו, כמו שיש לכל זוג איזה קשיים בדרך, קצת מאוד, אז... היא תגיד, אה, זה בגלל שלא התחתנתי מהות, בגלל שהדיין אמר לי.
איי, איי, איי.
אמר לי, הרב, אז מה אני אעשה? אז אמר לו, הרב שח, תשלח אותה אליי. הוא לא הבין מה, הרב שח כן מסכים להיות את השם. טוב, אבל הרב שח אמר לו, תשלח אותה אליי, וסיים את הסיפור.
כן.
אז הוא שלח אותה, הוא שלח אותה לרב שח. טוב, היא הגיעה לרב שח, נרגשת כולה, והרב שח אומר לה, אני חיתנתי כבר את כל הילדים שלי, ושמעתי שלך אין אבא. מסכימה שאני אבא שלה.
וואו.
שואל, מקדות הצעה לא מסרבים? הוא אומר לה, מה אבא עושה לבת שלו? הוא מקשיב לה, היא מספרת לו את הצרות שלה, את מה שכואב לה, מה שמתביישת, מה שעובר עליה. תספרי לי. ככה, לא יודע איפה לשים את עצמה. שאל אותה איך בסמינר, חברות, לאט לאט. וככה, במשך 20 דקות היא הצליחה לספר לו מה שעובר עליה. פתאום אחרי 20 דקות הופיע לה סימון, אני יושבת פה עם
אדם הדור.
שכל דקה היא קרה לו, ואני מבלבלת לו את השכל.
וואו.
אבל, רגע, אמרה, רגע, אני מבזבזת לרב את הזמן, אמר לו, מה פתאום? סיכמנו שאת כמו בת שלי. אבא רוצה לשמוע את הבת שלו כל הזמן. ואז הוא אמר לו, הוא אמר לה, שמעתי שאת מתלבטת באיזה שידוך עכשיו, איזה הצעה רצינית, שידוך שמתקדם. אז היא אמרה לו, כן, אמרה לו את הלבטים. הוא אמר לה, נראה לי שתסגרי. כן.
כן, כן,
טוב, תסגרי אותו, ותבשרי לי כשאת סוגרת. טוב, שמחה מאוד, יצאה מהבית של הרב שח, לקחה אוטובוס, חזרה לסמינר אור החיים, הוציאה הסימון, אתם זוכרים רב שלם, היה הסימונים.
כן.
הכניסה בטלפון ציבורי, והתקשרה לרב שח, להסליחה, לדיין. אמרה לו, הרב שח אמר שנסגור. ככה הוא אמר, כן, יופי, שיהיה בשעה טובה. ניתק את הטלפון ורץ לרב שח.
איך יכול להיות?
מה קרה? הוא אומר, לא הסברתי לראשי את הצדדים, טוב. הוא אומר לו, הסברת מצוין. אמר לו, נו, אז מה קרה? אמר לו, אתה לא מבין. אני קראתי לה, אמרתי לה שאני כמו אבא שלה, אבי שיוכל התייעץ איתי, והסבר את הבעיות שלה והצרות שלה. אחרי שאני אבא שלה, אני כבר יכול להגיד לה מה לעשות. זאת אומרת שאבא יכול להגיד בגיל להסביר. ואז כבר לא יהיה טענות. אחרי שהיא הרגישה ככה בתוכה. גדול הדור, שאל פעם הרב שטיינמן, איך זה שנותנים להורים, שתי אנשים זה צעירים מאוד, לגדל ילדים, חינוך זה משימה גדולה מאוד.
ולכן אנחנו נראים כך, לא?
אלא אמר הרב שח, אמר הרב שטיינמן, סליחה, שבעצם כל מה שהעיקר הבסיס בחינוך זה אהבה, לאהוב את הילדים, וזה טבוע בכל אחד.
וואו, מדהים.
כשאחד יאהב את הילדים שלו, הוא יטפל וישקיע בהם את מירב ההשקעה, אז החינוך יצליח בעזרת השם.
מדהים, מדהים. אי, שר כוח, נמשיך הלאה עם עוד איזה שני סיפורים על אדם שרוצה להמית את עצמו בעולה של תורה, ואפילו שהוא לא מצליח, הוא נחשב כמו שהוא ממית את עצמו. היה איזה אדם שהגיע לסטייפלר, הוא היה שבור ורצוץ, הוא אומר, אני הייתי אברך, והפרנסה מאוד קשה, והבית היה מאוד קשה, אז יצאתי לעבוד, אני עובד, ואני מגיע בלילה לשמוע את הדף היומי, אני מתחיל לשמוע, והמנגינה כל כך נחמדה, ואני
מרדימה.
נרדם. וכל פעם ככה, דבר יום ביום, מה יהיה איתי? אני כל הזמן נרדם. הוא היה שבור ורצוץ. אומר לו, הסטייפלר, מצוין, המנגינה הזאת של השינה שלך, היא מנגינה עריבה בשמיים. אתה עושה את מה שאתה יכול. זה יותר מכל הלמדנים וכל הזה. למה? כי אתה עושה את מה שאתה יכול. אתה דואג לפנסה לבית. אתה בא, אתה מנסה מה שאתה יכול. השכר שתקבל זה שכר גדול מאוד, לאין ארוך. לא יאמן, אה? יש עוד סיפור על מגיד שיעור, הרב שלמה צדוק, שהוא היה מוסר שיעור, והיה מגיע איזה אדם מבוגר, ניצול שואה לשיעור. וגם הוא היה מגיע לשיעור, ותוך כמה דקות היה נרדם, הכל בסדר, עד סוף השיעור. ולא היה אכפת לכל אף אחד שהוא היה נרדם, בשמחה רבה, אפשר לישון. אבל הבעיה שמהפה שלו היה מתחיל לזול רוק.
נחירות. כל יסו ברוקים.
בסיפור לא כל כך מודגש העניין של הנחירות, יותר מודגש העניין של שהוא היה נראה לא אסתטי, כן? רוק וכל מיני דברים. עד שבשלב מסוים אמרו לו, אולי באמת נרמוז לו שלא יבוא לשיעור, חבל.
יותר נח לו לישון בבית.
כן. אז הוא אמר, נשאל את הרמי צ'יבין. הלך לשאול את הרמי צ'יבין, והוא מיד ניזה כולו. אולי, אתה יודע איזה שמחה איך הקודש ברוך הוא סס ושמח באיש הזה. עברת שואה, כזה מסכן ומתאמץ לבוא וללמוד. מה קרה? מה הוא לא יכול? אמר לו רמי צ'יבין, כתוב בפסוק, אטומים להחיות בתללי שינה. מה זה הפסוק הזה, רבבום? אטומים זה אנשים אטומים, שלא מצליחים להבין את הגמרא, באים ללמוד ונרדמים. אטומים להחיות, הקדוש ברוך הוא יחיה אותם במה? בתללי שינה, ברוק, המים שיוצא מהם, שהם יושנים, עם זה אנחנו, הם יחיו בתחיית המתים. הקדוש ברוך הוא צס ושמח, אדם צריך לעשות כפי מיכולתו. זה סתם, זה חיזוק לכולנו. אדם יכול, צריך לעשות מה שהוא יכול. הוא לא, יותר מזה, אין מה לעשות, כן? אדם מנסה את המקסימום שלו, אותו דבר הוא, ואותו דבר כולם שמנסים. אדם צריך לעשות את המקסימום שלו ולהתעודד. ובעזרת השם, יהיה בשורות טובות. יישר כוח רב אברום שהייתם איתנו.
יישר כוח רב שלום.
שיהיה גוד שבת.
שיהיה בשורות טובות.
בשורות טובות. מדברים
חודש תמוז.
שאולי מצב הבריאותי פה בארץ לא כוח ברור. אנחנו נתפלל בעזרת השם שהכל יהיה רק טוב.
השבוע לנו ראש חודש תמוז.
כן.
זמן יתשוב ממש משמובוים.
נכון, נכון. נכון, עכשיו יישר רב אברום יגיד מזל טוב להם הולדת של השותף שלו, אבל הוא לא זוכר, אנחנו נמשיך הלאה. יישר כוח לכם שהייתם איתנו, יישר כוח רב אברום.
שיהיה בשורות טובות על כל עם ישראל.
שיהיה בשורות טובות.
גוד שבת.